שאל חברנו רבי הדר צברי את השאלה הבאה. הוא אומר שנמכר בשוק בשר מוכשר לפי שיטתם ומטובלן, דהיינו חתיכות גדולות של בשר שלפי שיטתם כבר מלחו אותם כדי להוציא דמם לפי שיטתם, ולאחר מכן מטבלנים אותם, והלקוחות קונים את הבשרים האלה כשהם כבר מטובלנים, ומטבע הדברים יש בבשרים המטובלנים האלה נשארים הרבה זמן כשהם מטובלנים עד שהלקוח עושה בהם מה שהוא עושה בהם בשימוש שהוא חפץ בהם. ואז הוא שואל, מאחר ואנחנו מקפידים על חליטה, ומאחר ולפי שיטתנו הכשרת חתיכה גדולה איננה אפקטיבית, כלומר מליחת חתיכת בשר גדולה איננה אפקטיבית כדי להוציא את הדם, ואנחנו מורים ובאים לקחת בשרים כאלה שכבר נמלחו כחתיכות גדולות, שאם אדם משלנו רוצה להשתמש בהם לבישול, אם יחתוך אותם חתיכות קטנות וימלח אותם, אמרנו שהמליחה הזו כבר לא תהיה טובה, כי אמנם היא מוציאה דם מהצד החתוך, אבל היא מבליעה דם מהצד הבלתי חתוך שכבר שם פלט את דמו, ואז הבשר הזה בולע דמו מהכיוון שכבר פסק מלהפליט, ואנחנו מקבלים בשר שהוא בלוע דמים, לא תקין, לא כשר. ולכן אנחנו מורים ובאים שחתיכות בשר גדולות כאלה, אחד מהשתיים, או שאנחנו מסוגלים לחלוט חתיכות גדולות בדוודים גדולים אבל חליטה אפקטיבית, או שאנחנו נחתוך את הבשר הזה חתיכות קטנות, נהבבו באור אם אנחנו מעוניינים באותם חתיכות לבישול, נהבבו באור ואחר כך נבשל, או שאנחנו נשתמש בו בתור צליה. כך אנחנו מורים ובאים. ואז הוא שואל, מאחר באותו בשר שהוכשר כחתיכות גדולות שלא לפי שיטתנו אלא לפי שיטתם, הוא מטובלן אחרי הכשרה והטבלינים נשארים בו הרבה זמן עד שהלקוח עושה בו מה שהוא עושה בו, את השימוש שהוא עושה בו, השאלה היא האם צליה או חליטה עוד אפקטיביים בבשר כזה או לא, כי אולי מחמת החריפות של הטבלינים הבשר הזה נתבשל בדמו, כי הרי לשיטת רבנו המלח לא מוציא את כל הדם, ואז אולי הוא כבר מתבשל בדמו וכבר אין הבשר הזה כשר בשבילנו, גם לא על ידי צליה וגם לא על ידי חליטה. מה הדין במקרה כזה? תשובתנו, מותר לחתוך את הבשר הזה לחתיכות ולהבבו באור או לצלותו כפי שאמרנו, למרות שהוא מטובלן. כיוצא בדבר יכולו לחלוט אותו חתיכה אם בקיאו איך לחלוט חתיכה גדולה, חליטה של ממש, והעובדה שהבשר הזה מטובלן איננה גורעת מן הבשר הזה ממצבו כאילו לא היה מטובלן. אין לומר שהטבלין הזה יצר מצב שהבשר נתבשל בדמו או נכבש בדמו, בגלל הטעמים הבאים. אם הדם לא יצא וטוענים שנכבש בדמו, נתבשל בדמו, הרי יש לנו כלל גדול מוסכם, דם האיברים שלו פרש, הרי הוא מותר, אז מה אכפת לי שהוא יתבשל בדמו? אלא מה? אתה יראה שמה זב דם במהלך הזמן, ומאחר ויש תבלין על הבשר חזר ובלע מדם שכבר פרש ונתבשל בדם הזה, מה שאוסר את הבשר הזה. על כך אנו אומרים, אכן כן, מחלוקת היא בין שמואל ובין רבי יוחנן אם כבוש כמבושל או לא. ששמואל בדעה שכבוש כמבושל, ואילו רבי יוחנן אומר כבוש אינו כמבושל. שהרבה פוסקים פסקו כשמואל שכבוש כמבושל, אבל מורי בדעה שרבנו פסק כמו רבי יוחנן שאין כבוש כמבושל. שהרי רבנו בפרק תתוו מהלכות מאכלות אסורות, הלכה למד דלת, כתב בשר נבלה מליח, שנבלל אמו בשר שחוטה, הרי זה נאסר מפני שתמצית הנבלה נבלעת בגוף בשר השחוטה, ואי אפשר לעמוד כאן לא על הטעם ולא על השיעור. וכן בשר דג תמה מליח שנבלל אמו דג תפל טהור נאסר מפני צירו, אבל אם היה המליח טהור והתפל דג תמה לא נאסר המליח, כי יש לנו עיקרון שהתפל בולע מן המליח, לא הפוך. והואיל והמליח הוא הטהור והתפל הוא הדג התמה, אז התפל בולע מהמליח הטהור שיבלע, אבל הדג המליח הטהור לא בולע מן התפל, ולכן הדג התמה הטהור המליח היה ונשאר טהור. דג תמה שכבשו עם דג טהור, וכבישה זה לא סתם במים אלא במים עם תבלינים, דג תמה שכבשו עם דג טהור, נשים לב מה היה צריך רבנו לומר? שהדג הטהור נאסר. כי אם הוא פוסק שכבוש כמבושל, הרי הוא שם את הדג התמה והדג הטהור במי כבשים, מים עם תבלינים, ואלה חריפים. אז ואם כבוש כמבושל, הדג הטהור בולע מהדג התמה ואסור. מה רבנו אומר? ציר הכל אסור, רק הציר, אלא אם כן היה התמה אחד מתיים לטהור, הציר אסור. מה עם גופו של דג הטהור? מותר. הציר שיוצא מזה ומזה מתערבב והוא נאסר, זה ברור, זה ציר תמה, זה ציר טהור, והם מתערבבים כי זה משהו נוזלי. אבל הדג עצמו הטהור היה ונשאר טהור ומותר, כי כבוש אינו כמבושל, כפי שמורי אומר שם בערה למתת ובצדק. הנה אנו מוצאים גם כן בהלכות תרומות פרק תתוו הלכה תת, נאמר כך לפני כן הלכה חת, ומפני מה או סליחה עדשים שנתבשלו ואחר כך השליך לתוכן בצל יבש, אם היה שלם הרי זה מותר, ואם היה מחותך ונותן טעם, ואם בשל הבצל עם העדשים בין שלם בין מחותך ונותן טעם, ושאר כל התבשיל בין שהשליך הבצל אחר שנתבשל בין שבשלו עם התבשיל בין שלם בין מחותך משערין אותו בנותן טעם. ומפני מה בצל אחד שלם לתוך עדשים שנתבשלו אין משערין אותו? מפני שאינו שואב מהן, שערי הוא שלם ולא פולט לתוכן שכבר נתבשלו. ואם היו בצלים רבים הרי הן כמחותך, וכן אם נטלה פתמתו או קליפתו החיצונה או שהיה לך הרי הוא כמחותך. והכפלות בין לח בין יבש בין שלם בין מחותך ונותן טעם. כלומר מדובר כאן במקרה שלקח תרומה ושם אותה עם חולין, עדשים ובצל, אז אם העדשים כבר נתבשלו ואחר כך הוא שם בצל אבל הוא שלם, שאין בו בבצל התרומה כשהוא שלם כדי לפלוט ולהבליע בעדשים שכבר נתבשלו, ולכן הוא לא אוסר אותם. אבל אם היה חתוך, אז הוא פולט טעם של תרומה ומבליע בעדשים. אבל הכובש ירק של חולין עם ירק של תרומה, הרי זה מותר לזרים. כלומר, לקחנו ירקות חולין ולקחנו ירקות של תרומה וכבשנו אותם עם מים מטובלנים, שאז זה נקרא כבישה, כי מים לבד, אומר מורי, זה לא כבישה אלא מים מטובלנים, זה נקרא כבישה, הרי זה מותר לזרים. למה? כי כבוש אינו כמבושל. מה אומר דרך אמונה? דרך אמונה, כיוון שהוא אמון על שיטת הפוסקים שכבוש כמבושל, אז הוא אומר בערה עין, אז הוא אומר את הדברים האלה, שבתרומה אף על גב דקאי מלן כבוש כמבושל, צריך לומר זה בתרומה הקלו. אבל אינו נכון. מדוע? כי רבנו סובר שכבוש אינו כמבושל, לא שבתרומה הקלו. גם בתרומה וגם במאכלות אסורות רבנו פסק כמו רבי חנן שאין כבוש כמבושל. ולכן כאמור, אם ניקח את הבשר שלדידנו עדיין לא מוכשר, כי רק מלחו אותו ועדיין לא חלטו אותו או לא צלו אותו ויש בו עדיין דם, ואם כן, אם הוא ימשיך לפלוט דם, הרי אם אנחנו מבשלים אותו עם דמו הוא יאסר. אם אנו כובשים אותו עם דמו, לפי רבנו כבוש אינו כמבושל, והבשר יהיה מותר. ולכן העובדה שהוא מטובלן ועם הדמים לא אסרת אותו, שוטף אותו מן הדמים שעליו, חולתו אם יודע לחלות אותו, או חותכו ומהבבו או צולהו, הכל לפי רצונו. נכון, מצאנו בהלכות תרומות באותו פרק תתבר, מצאנו בהלכה ה' ביצה שנטבלה בתבלין של תרומה, אפילו חלמון שלה אסור מפני שהוא בולע. אומר מורי, לא מדובר כפי שהרשב"א אומר בביצה עם קליפתה וטיבל אותה בתבלין של תרומה, ואז התבלין של תרומה חודר דרך הקליפה וחודר אל הביצה ואוסר את הביצה ואוסר אותה לתרומה. לא, אם קליפה מושלמת אין דבר כזה, אלא ביצה שכבר נתבשלה, ביצה קשה בלי קליפתה ועכשיו צוננת, אבל היא בלי קליפתה, וטיבל אותה עם תבליני תרומה, עכשיו בא לו עורך ישראל או לוי והוא רוצה לכבד אותו בביצה הזו, אומרים לו סטופ, אף על פי שהוצאת ושטפת את התבליניים, כבר התבליני תרומה בגלל חריפותם נבלעו בביצה, לא רק בחלבון אלא אפילו בחלמון שהוא פנימי, כי בגלל חריפותו הוא חודר, לא בגלל כבישותו אלא בגלל חריפותו הוא חודר. ומדובר שהמרכיב האיסורי בשביל הלוי בישראל זה התרומה, הוא המרכיב האיסורי, כי לוי בישראל אסור לאכול תרומה. אז אם אתה לוקח ביצה ומטבלן אותה בתרומה, היא נאסרת. אבל אם אתה לוקח שתי ביצים, איך קוראים, אם אתה לוקח שני סוגי ירקות, ירק תרומה וירק חולין, ולקחת תבלינים עם מים וכבשת את שני הירקות האלה, אתה לא אוסר את הירק שאיננו תרומה בגלל הכבישה עם התבלינים, כי כבוש אינו כמבושל. אם איך קוראים, אם התבלין חודר לתוך הירק שאינו תרומה, זה כבר שאלה אחרת, כי יכול להיות שמתי התבלין חודר רק שהוא עדיין ברוב עוצמתו ולא במים מטובלנים, שאז זה רק מים ואז הם פועלים רק מכוח כבישה, מכוח הזמן והחריפות המצטברים. אבל אם אתה רק תטבלן קצת, עדיין לא יחדור, כי אצל ביצה אם תטבלן קצת הוא יחדור, אבל אצל כבישה צריך להיות כדין הנכבשים מעת לעת, ואז יהיה לזה דין של כבישה. לסיכום, אין ללמוד מההלכה הזו שביצה שנטבלה שכאילו יש בזה דין של כבוש כמושל. לא, כי מדובר שהתבלין הוא אסור והוא חודר חדירה לתוך הביצה, ולכן הביצה נאסרה ללבי ולישראל. אבל ירק תרומה וירק חולין שנכבשו באמת במים מטובלנים, הירק החולין היה ונשאר כשר, ולכן אם אנו חוזרים חזרה אל הבשר שהוא הוכשר לפי שיטתם ותובלן בעל הכוח הרמב"מי, והוא בדילמה, הוא רואה שזב דם, לפי רבנו זה דם, זה לא כמו הראש שזה מוהל, זה דם, ועכשיו יוצא שהבשר הזה כאילו נכבש בדמו, כי הדם הזה יחד עם תבלינים. כבוש אינו כמבושל, ויכול לשטוף את אותו בשר, לחלוט אותו, מי יודע, לחלוט חתיכה כזו, או לחתוך אותו, להבבו, באור, או לסוטו, הכל לפי בקשתו. רבי חנינא בן עקשיא.